אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
ואורח משדר הבוקר זה ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה היום, חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
כשהיית ראש הממשלה, הייתה איזושהי התקדמות, אולי אפילו קלה בפרשת השבויים והחללים שבידי חמאס, או שכלום לא קרה?
תראה, עשינו מאמצים כמו שעשו מאמצים כל ממשלות ישראל. אני, הישיבה הראשונה שלי כראש ממשלה הייתה בנושא הזה ולא במקרה. אבל כולם נתקעים תמיד באותו לופ שבו אתה לא תסכן את ביטחון ישראל בשחרור אנשים מסוכנים עם דם על הידיים. זה יש פה איזה מורכבות. אני, כולם קבועים בכף מעסקת שליט שבסוף שנתניהו אז שחרר אנשים שעסקו אחר כך בטרור נגד אזרחים ישראלים, וברור לך, אני חושב שאז זה הייתה עסקה מאוד פופולרית, אבל היום כולם מבינים שלקחו פה סיכון, נלקח שם סיכון ביטחוני גבוה.
אבל הם כבר יורדים בדרישות, נכון? חמאס, הם כבר לא דורשים.
אני לא אדבר על זה ברדיו, אבל אני אומר, זה לא שזה בלתי אפשרי לעשות עסקה, אבל יש פה פשוט, אני אומר, הרי הכי קל לי לשבת באופוזיציה ועכשיו להאשים את הממשלה. אבל אני לא אעשה את זה בנושא הזה, כי זה דיני נפשות. צריך לקחת בחשבון את השיקול הביטחוני, מי אפשר לשחרר ומי אפשר לשחרר. אתה שואל אותי, האם אפשרי לעשות עסקה? אפשרי לעשות עסקה, אבל השיקול פה הוא מורכב.
המחיר גדול מדי.
זה הרבה שיחות עם משפחת גולדין, עם משפחת אורון כמובן.
המשפחות סובלות סבל עצום.
סבל נורא. סבל נורא, באמת. זה, אתה יודע, ישבו אצלי גם, הזמנתי בזמנו לשקעתו של משפחת, משפחת פלדמן, שזה עוד מלפני עשרות שנים, והסבל עדיין, אתה יודע, אי הידיעה היא ודאי הדבר הנורא ביותר.
אני רוצה לשאול אותך פוליטיקה כמובן. הייתה טעות מצדך, יאיר לפיד, לא להשתתף בהפגנה שהייתה במוצ"ש האחרון בכיכר הבימה?
לא, למה לא נדע, כי אתה יודע, מה שלא קרה... תראה, אני כמובן התכוננתי לבוא להפגנה בקרב הארגונים, זה די הרבה ארגונים שגם יש ביניהם ויכוחים שהם ארגנו את ההפגנה, שהם אנשים טובים והם השותפים שלנו. חלק מהם אמרו, אל תהפכו לנו את זה ליותר מדי פוליטי. אז אני כמה ימים לפני ההפגנה אמרתי, אני בטלוויזיה, לא הסתתרתי כמובן, אמרתי, אז אני לא אבוא כי יהיו עוד הפגנות וזו דרך ארוכה, והדבר החשוב בעיניי הוא לנסות לשמור על המחנה הזה עובד בכל אחד. זה לא מחנה שהנטייה הטבעית שלו כזכור היא לדבר בכל אחד, אבל חלק מהמאמץ שלי כראש אופוזיציה וכראש מחנה זה לנסות לגרום לכולם להרגיש שהם עובדים לטובת דבר גדול
אז
מהם.
אז לגבי ההליכה והדיבור בכל אחד, בני גן, שר הביטחון לשעבר, הגיע להפגנה, האם באמת סיכמתם קודם שניכם להיעדר?
כן, סיכמנו שלא נבוא, ואז הוא שינה את דעתו שזו זכותו כמובן, אני לא חושב שהוא עשה את זה נגדי, אלא כי הוא חשב שזה הדבר הנכון לו, ואני מקבל את זה.
וקודם הוא חשב שזה דבר לא נכון כשהוא הסכים איתך?
כן, אני אומר שוב, השיקול שלו היה דומה לשיקול שלי, שוב, זה בסדר, אתה יודע, אני גם באמת, הבעיה היא לא בוז'י הרצוג, הבעיה היא לא בני גנץ, הבעיה היא לא מרב מיכאלי, והבעיה היא לא אני, הבעיה היא שיש פה ממשלה איומה שעושה דברים שיגרמו לישראל להפסיק להיות דמוקרטיה. ואנחנו צריכים, אנשים שרוצים להגן על הדמוקרטיה הישראלית, להתעסק בזה. להתעסק בשאלה, וזה, אתה יודע, יש איזו נטייה לעסוק בפרטים הקטנים, כי אנשים אומרים, כמה כוח יש לנו לדבר על התמונה הגדולה. לא, התמונה הגדולה היא מה שחשוב.
תכף נגיע לתמונה הגדולה, אני לא יודע אם הספקת להציץ בעיתון הארץ הבוקר, בשעה המוקדמת הזאת, כותב שם פרופסור אורי בר יוסף.
אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי הכנסת, הלילה והבוקר אצלנו התחברו.
אז לא, אז אין זמן לקרוא עיתונים. אז
הוא כותב שם... לא, דווקא יש.
אוקיי, פרופסור אורי בר יוסף כותב הבוקר בארץ, תגיעו לכל הפגנה, אל תיסעו לפריז, כמובן רמז לנסיעה שחרה בסוף שבוע לפריז, ועד כה, הוא כותב, עד כה סיפקו ראשי האופוזיציה למאבק, וקום מנהיגותי, הבעיה היא שהוא זקוק דווקא להם ולא לאג'נדה מהפכנית. כלומר, אתם לא מלוכדים.
תראה, זה קשה מאוד. בוא נהיה ישרים עם עצמנו. בסוף זה קואליציה עם רוב של 64. והפיצול במחנה הוא גם זה שהוביל לעובדה שהם ניצחו בבחירות. מפני שהמחנה זה לא הצליח להתייצב מאחורי המפלגה הכי גדולה, אפילו לא הצליח להתייצב מאחורי ראש ממשלה מכהן. אז אני יכול עכשיו 3 שנים לעסוק בהאשמות, או לעסוק בדבר החשוב. הדבר החשוב הוא להיאבק נגד הרפורמות הרעות האלה בכל הכלים. אני צריך לזכור, זה כלים מוגבלים. צריך להיאבק בכנסת, צריך להיאבק ברחובות, צריך להיאבק בבית המשפט.
אתה לא תצא לרחובות, גם לאבא לא תבוא.
לא, למה פתאום? תראה, אני הייתי בהפגנות קודם, אני אהיה בהפגנות אחר כך. אני לא חושב שאני עדיין, תגיד לי אם אני טועה בעיניך, אחרי 11 שנה שהקדשתי את חיי לדברים האלה. לא הקדשתי לזה שעה, לא הקדשתי לזה ימים, הקדשתי לזה את חיי. אני עדיין צריך לספק, אם הרגשים שאני צריך לספק הוכחות למחויבות, אז הנה יש לי הזדמנות שאתה נותן לי ברדיו. אין דבר אחר בעולם שאני מחויב לו יותר מאשר המאבק הזה. אין דבר שאני מתכוון להקדיש לו יותר מאשר המאבק הזה, ואתה תראה אותי בהרבה הפגנות ארי, אתה וכולם.
אבל לגבי הקמפיין בבחירות, יש מי שיחסו לך איזה סוג של חוסר נחישות, אולי אפילו רפיסות, בעיקר כשמולך ניצב אדם ששמו בנימין נתניהו, שנלחם עם סכין בין השיניים יום ולילה, לא לוקח שבועים.
כן, תראה, יש עתיד נכנסה לבחירות האלה, היא עלתה ב-40% היא גדלה בבחירות האלה, זה לא קורה אם אין בך נחישות. נכון שהמחנה שלנו הוא אחר. נכון שהוא לא כולו היה מורצה להתייצב מאחורי יש עתיד ומאחורי...
אבל גם לך יש חלק בתבוסה
הזאת. וגם לי יש חלק בזה, ותמיד תראה, לפני שנתיים אפילו פחות, נתניהו היה בדיוק במצב שלי היום. הוא הפסיד לי בבחירות, כולם דיברו על זה שהוא לא הצליח לארגן את הגוש. זה הסוג הדבר שיש בחיים פוליטיים. יש בהם עליות ויש בהם נפילות, ואתה לא נמדד בעליות. אתה נמדד בנפילות, ביכולת שלך להרים את עצמך מהרצפה, להרים את המפלגה שלך במרצפה, וללכת להיאבק על משהו.
ואתה באמת בטוח שאתם תחזרו ב-2024, לפי הפתק הזה שהשארת שם על השולחן?
אני אגיד לך למה. בגלל שאני מסתכל עליהם ואני מכיר אותם. שוב, זה לא יקרה ביום וזה לא יקרה מעצמו. זה יקרה אם כולנו נאבק ביחד, בשביל להבהיר לזה שזה כבר לא ימין ושמאל, וזה לא יהודים וערבים. יש פה מאבק בין אנשים שרוצים לפרק את הדמוקרטיה הישראלית ולהפוך אותנו להונגריה או לפולין, לבין האנשים שאומרים, אני רוצה לחיות במדינה דמוקרטית, שבה לפעמים יהיה שלטון מהימין ולפעמים יהיה שלטון מהמרכז. אני לא חושב שהשמאל היום מייצר אלטרנטיבה שלטונית אמיתית, אבל המרכז ודאי שהוא אלטרנטיבה שלטונית אמיתית. לפני שבועיים וחצי הייתי ראש הממשלה עדיין, אז כנראה שאנחנו אלטרנטיבה שלטונית.
אבל בינתיים הממשלה החדשה של נתניהו, השישית שלו, מתבססת, הם לא נחים רגע. שר האוצר כבר הביא תוכנית ראשונית להקלה מסוימת בהתייקרויות שהחלו, כמובן, עוד בתקופה שלכם כשהיית בממשלה והיית ראש הממשלה. שר המשפטים לוין מוביל בנחישות אדירה רפורמה עצומה במערכת המשפט. שרת התחבורה רגב כבר מבטלת נתיבי תחבורה ציבורית. גם שר התרבות פועל למנוע מימון לסרטים שהם נגד המדינה לפי דעתו, וגם לשר התקשורת יש תוכניות גדולות בתחום שלו. הם לא נחים רגע.
כן, רק תראה על מה תיארת עכשיו. תראה מה, אתה יודע מה, אני אגדיר לך יותר, תראה מה לא תיארת עכשיו. אתה יודע, הסתכלנו על הסכמים הקואליציונים. המילה קשישים למשל לא מופיעה בהם. עניי ארץ לא מופיעים בהם. אז ההורדת יוקר המחיה זה סעיף שולי שבשולי. כל מה שהיה פה זה או ניסיונות להגביל את הדמוקרטיה. מה זה שר התקשורת עובד בנחישות? עובד בנחישות בשביל לסגור את התאגיד שבו אתה עובד. אתה רק לא רוצה להגיד את זה ברדיו, הרי אני מבין אותך. בסוף הרי הם עושים מה שעושה כל משטר לא דמוקרטי בעולם.
הוא גם דיבר על סגירת המועצה למועצת הכברים והלוויין, וגם על מועצת הראשית השנייה.
הרי כל משטר שלא דמוקרטי בעולם תמיד הולך על אותן ארבע מטרות ותמיד הולך באותו סדר. קודם הוא הולך על בית המשפט, אחר כך הוא הולך על התקשורת, אחר כך על ראשי האופוזיציה, כי כבר איימו לעצור אותי מתוך הקואליציה הזאת, ואחר כך על האיגודים המקצועיים, והם ילכו בדיוק אותו דבר. כל הדבר, הנחישות הזו שאתה מדבר אליה, היא בשביל להרוס. אתה מצפה שממשלה נבחרת חדשה תעסוק בלבנות ובלעזור. במקום זה יש לך ממשלה שאומרת, תפקידי הוא להרוס את בית המשפט, להרוס את התקשורת,
הם אומרים שזה יחזק את בית המשפט. הם אומרים שזה בא לחזק, לשפר,
כן,
לתקן.
כן, זה ה-new speak, כמו שבורוול קרא לזה, השיא חדש, תרגמו את זה לעברית. שבו כשהם רוצים להרוס את הדמוקרטיה, הם קוראים לזה תקן את הדמוקרטיה, יריב לוין אומר שהוא מחזק את המערכת המשפטית. כל משפטן בארץ אומר לו אותו דבר, אם אתה תיישם את הרפורמה שלך, אז הפרדת הרשויות בוטלה, בית המשפט העליון רוסק, ואנחנו מפסיקים להיות דמוקרטיה. תראה, יש להם נטייה, הם לקחו את האיש הכי קיצוני בכל תחום, ושמו אותו אחראי על התחום. יריב לוין הוא האיש הכי קיצוני בנושא המשפט, הוא 15 שנה, אתמול הוא ואני התנצחנו על זה בכנסת, והוא אמר ביושר, 15 שנה הלכתי במדבר, אף אחד לא רצה להקשיב לי, עד שהגיעו התיקים של נתניהו והסבו את תשומת ליבם לרפורמה שלי. אז האיש הכי קיצוני בתחום המשפטי אחראי על המשפט. האיש הכי קיצוני בנושא הר הבית אחראי על הר הבית. האיש הכי קיצוני בנושא ההתנחלויות אחראי על ההתנחלויות, והגזען הכי גזען, שהוא הומופוב, הכי הומופוב ושונא אנשים הכי גדול, אחראי על החינוך של הילדים שלנו ועל הלבבות והמוחות הצעירים שלהם.
עכשיו, אתה הצעת משאל עם על הרפורמה המשפטית של נתניהו ולוין, שהם מובילים אותה כל כך בנחישות. אתה חושב שקודם כל לא תהיה פשרה ואפשר ללכת למשאל עם, כשראש הממשלה כבר בעצם הגיב על הרעיון הזה שמתגלגל, ואמר, היה פה לפני חודשיים משאל עם ענק, העם בחר בנו, כשהעם יודע, אלה שבחרו בנו, יודעים שאנחנו הולכים לשנות, לתקן, את מערכת המשפט.
תראה, אני לא אקרא לו שקרן בן שקרן, כמו שקרא לו סמוטריץ', אבל זה שקר. הם בזמן מערכת הבחירות, אתה יודע, מישהו הלך ובדק את כל הציוצים שלהם בטוויטר אפילו, זה פעמיים דיברו שם על הרפורמה המשפטית, מאי גולן ציצה על זה, שאני אגב מברך אותה אתמול בלילה, הפכה להיות שרה, וכשפעם אחת דודי אמסלם דיבר על זה בטלוויזיה, הם לחודשיים לא נתנו לו להתראיין. הם הסתירו את הרפורמה המשפטית הזו, הם לא דיברו עליה, הם לא דיברו על פרטיה, הם בוודאי לא חשפו לציבור רפורמה שמשמעותה חיסול הדמוקרטיה הישראלית, והפיכת ישראל למדינה לא דמוקרטית שאינה פועלת על פרקי מגילת העצמאות. עכשיו, מה הם עושים עכשיו? הם מנסים להטביע את כולם בפרטים, שנתווכח על השאלה האם זה פסקת התגברות ב-61 או ב-70 חברי כנסת, כדי שלא נשים לב למה שקורה פה באמת. מה שקורה פה באמת זה שאדם עם 3 כתבי אישום פליליים חמורים גילה שיש לו דרך לחמוק מאימת הדין, ועבריין סדרתי כמו אריה דרי, שעל פי חוק לא יכול להיות שר בממשלה, גילה שהוא יכול לשנות את החוק כדי שהוא יוכל להיות שר בממשלה. הם לוקחים את הדברים הכי מרכזיים בחיינו, ואני לא נגד דיבור על השאלה מה אפשר לתקן בעולם.
יש מה לתקן במערכת המשפט לדעתך?
אבל לא יכולים לתקן את זה העבריינים. מי שצריך לתקן את זה, זה ממשלה אגונה וישרה, שבה אין עבריינים מורשעים, ואין אנשים עם כתבי אישום חמורים, ולא ממנה, כמו שהשבוע הממשלה הזאת מינתה, 3 מנכלים של משרדים ממשלתיים שהסתבכו בעבר בפלילים.
כלומר, האופוזיציה לא
תוצרת של השבוע.
האופוזיציה לא תעשה עבודה פרלמנטרית בוועדת חוקה, חוק ומשפט, כדי, כמו שתמיד עושים בהצעות חוק, לשנות, לתקן את הזה, להוריד סעיפים, למחוק סעיפים.
תעשה ועושה, והח"כים של יש עתיד גרים בוועדת חוקה, חוק ומשפט, חלקם שהם אנשים מכובדים, לראשונה בחייהם נזרקים מדיוני ועדה, כי הם לא יכולים לשמוע את מה שקורה שם. הם עושים הצגה. הם עושים הצגה כאילו יש פה דיון מכובד ומהורהר על מערכת החוק הישראלית. לא, יש פה אנשים שמנסים לחמוק מכתבי אישום ומהרשאות שלהם, והם לא האנשים שיכולים לעשות רפורמה משפטית.
עוד שאלה אחת אליך, יאיר לפיד, ברעיון לבן כספית במעריב, רעיון ארוך, נמשך, אני חושב, 3 מוספים, אתה אמרת שצריך להיפרד מהפלסטינים, זאת עמדה שאתה
אומר את זה שנים.
כן, אתה אומר את זה שנים. השאלה אם נתניהו בעצם לא מוכיח שאפשר להשיג שלום עם מדינות ערביות ולשים את הפלסטינים בצד.
תראה, המחיר שהחברה הישראלית משלמת הוא פשוט גבוה מדי. אני, הרי בוא, אני אגיד את זה ככה. יש, כי אני רוצה לכנס את זה לשני משפטים. בסוף, הטעות הגדולה של השמאל זה שהוא חשב תמיד שאפשר לחתום על פיסת נייר ובא שלום על ישראל. לא יקרה, כי התנועה הלאומית הפלסטינית רוצה להרוג אותנו. והטעות הגדולה של הימין זה שהוא חושב שאפשר להמשיך ככה בלי לעשות שום דבר. גם לא יקרה, כי
בין הירדן לים, אז מה, צריך להיפרד בלי הסכם שלום?
בין הירדן לים, הרי יש, אין כבר רוב יהודי. מי שלך אחורה לקיר הברזל של ז'בוטינסקי, הרוב היהודי הוא הדבר החשוב, אז אנחנו צריכים לוודא שיש רוב יהודי. הפלסטינים לא ייעלמו, אז אנחנו צריכים להיפרד מהם. שוב, אנחנו צריכים להיפרד מהם, ירושלים שלנו, וגושי היישובים שלנו, וסידורי הביטחון.
להיפרד בלי הסכם שלום שזה פיסת נייר, כפי שאתה אומר? באופן חד צדדי?
לא. אנחנו צריכים להתחיל, זה מסע ארוך, וגם אני לא אעשה את הטעות שעשו פה תמיד, שכולם נכנסו למסע ומתן מדיני ואמרו מראש על מה הם יוותרו. לא צריך להגיד להם שמוותרים על כלום, כי ככה לא מנהלים מסע ומתן במזרח התיכון. אבל מה שקורה כרגע, הרי תראה, אני לא רוצה להיות נביא זעם, כי אני לא בן אדם זועם מטבעי, אבל הם מובילים אותנו להתלקחות ביטחונית. ב-22 למרץ יש רמדאן, אני מסתכל על אבני דרך מעכשיו עד 22 למרץ. אני מסתכל על זה שהשר לביטחון פנים כבר היה על הר הבית, אמנם ברח, נכנס שם 13 דקות כמו גנב וברח, אבל זה יחזור על עצמו. אני מסתכל על העברת סמכויות, הם מפרקים את משרד הביטחון. מי שבמקצוע מבין מה הוא רואה. והם מובילים אותנו להתלקחות ביטחונית, וכמו שזה נכון לגבי התשלומים לחרדים, ככה זה נכון לגבי הביטחוני. תשאל את עצמך מי ישלם, מי ישלם בכספו, מי ישלם במיסים שלו, מי ישלם בחינוך של הילדים שלו, ומי ישלם בחייו, וכל זה קורה מפני שנתניהו חלש. נתניהו חלש, אז כל האנשים הקיצוניים האלה עושים מה שמתחשק להם בממשלה, והוא לא יכול לעצור בדם.
יאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר, חבר הכנסת, ראש האופוזיציה דהיום, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה ובוקר טוב.
בוקר טוב לך.